זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט של דניאל גור אריה. איזה כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף. אז בפרק הקודם אנחנו דיברנו בעצם על דברים שמשפיעים על מה שמתחולל במוח שלנו, ואנחנו נמשיך ונצלול לנושא הזה. שלום דניאל.
שלום קטיה.
מה שלומך?
מעולה, אני שוב שמח לפגוש אותך.
כן, גם אני כמובן. כן. יש לנו המשך של נושא מאוד מעניין שמשפיע על החיים של כולנו. ועברנו בפודקאסט הקודם על כמה נושאים, אתה רוצה שנזכיר להם רגע?
כן, נזכיר אותם ככה בצורה מאוד מתומצתת.
כן, נכון.
בואו נראה את זה, תסתכלו, זאת בעצם המצגת שאני הכנתי. יש לנו בצד שמאל חמשת הנושאים שלהם דיברנו ברעיון הקודם, אתם מוזמנים כמובן לצפות ברעיון הקודם, כדי לקבל סקירה יותר מעניינת, יותר מעמיקה. דיברנו על נושא של הרגלי תזונה, דיברנו על איתור מחשבות בונות, דיברנו על נושא של פעילות ספורטיבית, כמה שהיא חשובה גם לגוף וגם למוח, דיברנו על נושא של צריכת ויטמינים ותוספי מזון, ובסוף דיברנו על נושא של מידת הנזק מהשפעות חיצוניות, כגון מהורים, מהחברה, מהבית ספר.
נכון.
על זה דיברנו. על מה אנחנו כעת נדבר? אנחנו כעת נדבר על מה שיש לנו בצד ימין, חמשת העצות הנוספות שהן מאוד 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 חשובות, ועל זה אני אבקש מכם מרב תשומת הלב. הנושא של השפעת הסביבה הטבעית, כמה שהיא חשובה. נושא של השינה, כמה שהיא חשובה. נושא של התחככות מקרינה והצפת מידע. נושא של היכולת ללמוד דברים חדשים. וכמובן הדבר האחרון, אחרון שהכי חשוב, נושא של הורדת לחץ נפשי על ידי תרגול נשימות. אלה בעצם חמשת
כן,
הנושאים.
אני בטוחה שזאת שאלה שהרבה אנשים שואלים
נכון,
את עצמם,
נכון.
וכבר רוצים לשמוע מה תענה עליה.
מן הסתם, כן. אוקיי,
כן.
אפשר להתחיל.
אני רוצה גם לציין שמי שלא מספיק לו חצי שעה של כל פרק, יש לך הרצאות וסדנאות, ואתה עונה על שאלות גם, אז אם
ברור.
לא שאלתי משהו שאתם ממש רוצים לשאול את דניאל, הוא עונה על הכל,
בדיוק.
תגיעו, כן?
כן.
ואני רוצה להתחיל עם השפעת סביבה טבעית. מה זה סביבה טבעית קודם כל?
סביבה טבעית זה ים? להיות בטבע, כמה שיותר רחוק מהעיר הסואנת, מהרעשים, מהתחבורה, מהסביבה, מהלחץ של העבודה, להתנתק מהכל, ובעצם לשחרר, להכפות, לשחרר לחץ.
לעשות טיול בער, לצחוק בים.
טיול בער, לקחת תרמיל, מקל אפילו, ולטייל בער, וזה פשוט, אתה פשוט ממלא את המצברים. זה בריא גם לגוף וגם לנפש. מה שמעניין הוא בסיפור הזה של לחזור, להתחבר לטבע, אפילו אנשים מאוד עשירים, הם יכולים בעצם לחזור לטבע, והם לא צריכים בשביל זה הרבה אמצעים כלכליים, כי הטבע בעצם נותן לנו את האופציות הכי טובות.
הטבע הוא חינם בסוף.
נכון, הטבע הוא חינם, ואפילו אנשים הכי עשירים, בסוף הדבר הם חוזרים למקור,
כן.
לטבע, למרות שיש להם תמיד אמצעים טכניים, טכנולוגיים, מודרניים, בעצם להתנתק מהכל, אבל הם מעדיפים תמיד ללכת לטבע, כולם עושים את זה, לא משנה איזה בן אדם עשיר או בן אדם עני, הטבע בעצם יש לו משהו שמאפשר לבן אדם בעצם להרפות, הוא רואה את המרחבים, הוא רואה את העצים, הוא רואה את הנופים, הוא רואה את הים, הוא רואה את בעלי החיים, וזה מרגיע, זה מרגיע, וזה בדוק שזה מרגיע, וכל בן אדם זקוק באיזשהו שלב לצאת לטבע, להשתחרר. אני יודע שחסידי ברסלב עושים את זה, הם הולכים ליער, והם מדברים עם בורי העולם, והרבה עושים את זה, כי זה הדרך, יש עושים בדרך כלל תרגילי מדיטציה, עושים את זה, כי אתה לא יכול להיות בעיר, ברעש, באור, בכל התדרים האלה שמלחיצים אותנו,
כן.
ולהשתחרר מהלחצים, זה בלתי אפשרי.
כן, קשה גם למצוא זמן, אבל ללכת
נכון,
לטבע
נכון.
לדעתי.
בדרך כלל סוף השבוע.
כן.
סוף השבוע, לצאת ליער, לטייל ביער או לטפס בהר, אלה דברים מצוינים. עכשיו, יש עוד דבר נוסף שקשור לדמיון מודרך. אדם שמחפש שפע, אני בדיוק שמעתי על זה הרצאה, ומה זה שפע? השפע נמצא בטבע. כשאתה רוצה לדמיין שאתה מושך אליך שפע, שיהיה לך כל מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לדמיין סתם על סמך כלום. כשאתה רואה את הטבע, שהוא כולו שפע, אתה רואה הכל, כאילו אין לו הגבלה, גם ביקום וגם בטבע וגם ביער, אתה בעצם יכול להאמין, כמו שזה קיים בטבע,
זה יכול להיות קיים אצלי.
בדיוק, זה נקרא דמיון מודרך.
כן,
וזה
וואו.
וזה עובד הכי טוב.
מדהים.
בדיוק, כן.
כן, אז תעשו דמיון מודרך, אתה אומר.
דמיון מודרך.
תחשבו על שפע בטבע.
בדיוק. כי אחת הבעיות הגדולות בנושא של פסיכולוגיה חיובית, שיש על זה המון ביקורות, לצד הדבר שזה דבר מאוד טוב, זה חייב להיות קוהרנטי. זה חייב להיות, אסור שיהיה כאן פרדוקס, סתירה עם המציאות.
כן.
אתה חייב להיחס במשהו שהוא קיים במציאות, ואז אתה מאמין שזה יכול להתקיים. אם אתה אומר סתם משפטים באוויר, מה שנקרא משפטי שחק, זה לא מתקיים. כן. אין שום סיכוי שזה יתקיים.
אם אין לך איזושהי הוכחה שאיפשהו יש את השפע.
נכון, ובטבע אתה רואה את זה, בטבע אתה רואה הכל בשפע, כן. הכל ברוגע, ואתה יכול להאמין שאתה יכול להיות רגוע, אתה יכול להאמין שיש שפע, אתה יכול לקבל את מה שאתה רוצה,
כן.
שאתה רואה שזה בטבע זה קיים, אבל אם אתה לא מסתכל בטבע, אתה לא מאמין שאתה יכול לקיים את זה לעצמך.
כן.
זה לא יכול לעבוד.
אני חושבת שאחת הבעיות אצלנו, בדור שלנו, זה ש... כשמגיע הסופש ואתה עייף מכל השבוע, אז אתה אומר, עכשיו יש לי זמן לראות את הסדרה שכל כך חיכיתי לראות. אתה מבין? אז אנחנו לא... אנחנו מבזבזים את השעות האלה בבית בסוף, ולא נכון, יוצאים
נכון,
אל הטבע.
נכון, נכון, נכון. אנחנו מאוד פסיביים בטבע נכון. שלנו, וזה חבל.
אז הגיע הזמן לשנות הרגלים,
לצאת,
אתה אומר.
לצאת, אתה תרמיד, לצאת החוצה, לטייל. כן. לא לפעמים, זה בחינם, זה לא עולה כסף.
כן, נכון.
זה ממש לא עולה כסף,
כן.
וזה עושה הכי טוב.
ומי שלא אוהב תרמיל והליכות, וכאלה, יכול פשוט כן. לשבת, להסתכל על הים.
נכון.
כן?
זו גם דרך, זו גם דרך להירגע.
נכון. בוא ניגע בנושא נוסף, שינה, חלומות.
אוקיי, אולה.
זה נושא מרתק שממש חיכיתי שנגיע אליו.
שני דברים, יש קודם כל את הנושא של השינה, איכות השינה.
כן.
ואני יודע, אני יכול להעיד על עצמי שיש לי קושי בלילה לישון של לילה שלם, 7-8 שעות.
אני שותפה איתך, אני נרדמת נורא מאוחר, כמה נורא מוקדם.
נכון, נכון. עכשיו, הנושא של השינה זה נושא שהוא מאוד חשוב.
כמה שעות מומלץ לישון?
כעיקרון 6 שעות, לפחות 6 שעות.
לפחות 6 שעות.
לפחות 6 שעות, אם אפשר טיפה יותר זה עדיף, כי המוח צריך להתברר, הרי כל היום הוא סופג המון אינפורמציה.
כן.
הוא מקבל המון מידע. הוא בלחץ כל הזמן, הוא צריך מצב של בירנאוט, מצב של לחץ יתר, והוא צריך להירגע, כמו שהגוף צריך לנשום, גם המוח צריך
לנשום. אבל לפעמים אתה כל כך טרוד שאתה חולם על מה שאתה...
יפה, יפה.
על מה שמטריד אותך.
אתה צריך לעשות קצת סדר בראש. אז השינה זה הדרך הכי טובה להירגע, לתת למוח לנוח, לאבד את הנתונים, כי כעיקרון אנחנו יודעים מחקרית שהמוח עובד הכי קשה בלילה. המוח עובד הכי קשה בלילה.
ובגלל זה אנחנו חולמים לפעמים על דברים שמפריעים לנו?
נכון, בדיוק. עכשיו הקטע הוא, כשאתה הולך לישון על מה אתה חושב. אם אתה הולך לישון עם מחשב, בלי לחשוב שטוב לך, או שיהיה לך טוב, אתה תחלום כעיקרון, רוב הסיכויים שיהיו לך סיוטים. כי אתה לא עושה סדר בראש, אתה לא נותן ללא מודע שלך, אתה לא מתנה לו,
כן.
אתה לא חבר של הלא מודע שלך, כדי להתנות לו להיות רגוע. אם אתה לא הולך לישון סתם ככה ישר, בלי להגיד ללא מודע שלך, טוב לי ואני רגוע והכל בסדר איתי, רוב הסיכויים שיהיו לך סיוטים.
זה נורא.
כי הלא
זה
מודע שלך...
זה עושה את הלילה, אתה מחכה ללילה לנוח, פתאום יש לך סיוט, זהו.
בדיוק.
הנפש כן. שלך לא רגוע גם שם.
בדיוק, אני תמיד אומר בהרצאות שאם אנשים צוחקים, אומרים, אני אומר לאנשים, תגיד, קודם כל תודה ללא מודע שלך. הלא מודע שלך זה חלק ממך, זה 95% מהאישיות שלך.
נכון.
ואם אתה לא מתקשר עם הלא מודע שלך, הוא הופך להיות האויב שלך.
אבל המודע שלנו מקרין על הלא מודע, נכון?
המודע שלנו זה מה שאנחנו כרגע, אנחנו כרגע במצב של מודע.
נכון.
שזה 5% מההוויה שלנו, מהאישיות שלנו. הלא מודע זה מה שאנחנו סופקים. ומסתבר לנו בפנים. עכשיו השאלה, אם יש קשר בין המודע ללא מודע, זו בדיוק השאלה.
זאת בדיוק השאלה שלי, כן.
זאת השאלה שכולם שואלים את השאלה, זו שאלה פילוסופית, זו שאלה פסיכולוגית.
וכדוקטור לפילוסופיה, מה אתה חושב?
אני אומר שברגע שאתה נותן ללא מודע שלך מחשבות נכונות, וזה לוקח זמן, כי צריך להיות קוהרנטי.
עבודה עצמית.
היגיון, להגיד ללא מודע שלך, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להצליח בכל דבר, אני אוהב אותך, כשאתה אומר ללמודת, אני אוהב אותך, כשאני אומר לזה בארצות, אנשים חושבים שאני פסיכי. מה זאת אומרת, אתה אומר, אני אוהב אותך, אבל זה חלק ממך, אתה צריך לאהוב את עצמך.
נכון.
האישיות שלך, רוב האישיות שלך, 95%, זה לא אני אומר, זה סיגמונד פרויד אמר את זה, הוא חילק, הוא אומר שהאישיות שלנו זה כמו אייסברג, זה כמו קרחון, 5% זה מה שבולט, 95% זה התת מודע והלא מודע שלנו. הוא חבוי, הוא בפנים.
כן.
ואם אתה לא בתקשורת איתו, אתה בבעיה. כי אז נכון. הוא פתאום יתחיל להציף לך כל מיני מחשבות כאלה. בדרך כלל מחשבות לא טובות, כי אין לך שליטה עליהן. אם תשים לב בחלומות, אנשים בדרך כלל, אין להם שליטה על החלום. ופתאום אתה מרגיש שרודף אחריך איזה נמר, נכון?
נכון, משהו...
או איזה דינוזור או משהו כזה, ואתה רס, אתה רס, והוא משיג אותך ואתה נופל באיזה בורד. לא מספיק שרודף אחריי, יש גם חיה דורפת שרודפת אחריי.
כן.
זה חלק מהבעיה של הסיוטים. כי עיקרון, אם אנחנו מתקשרים מהלא מודע שלנו, זה לא אמור לקרות הסיוטים
כן,
האלה.
כן, אבל לפעמים גם נגיד, קרה לי שצפיתי באיזה סרט מטריד כזה, ואז בלילה חלמתי שבאמת רודף אחריי איזה רוצח
נכון,
או משהו מסוכן.
נכון, נכון, נכון.
אז יש גם חשיבות על מה אנחנו חושבים ובמה אנחנו צופים לפני השינה?
זו בדיוק נקודה חשובה מאוד שאת מעלה כאן. זה הנושא של להיות, לברור מה אנחנו רואים.
כן.
אני טיפלתי במישהי שראתה סרט שעוסק במקקים.
זה הפחד שלי מקקים.
נכון, שאתה קטנה, היא ראתה סרט על מקקים, ופתאום היא התחילה לפחד ממקקים.
וואו.
כן. אז, ולכן אני אומר, אתם לא חייבים לראות, לבלוע כל מה שמראים לכם בטלוויזיה.
אז איך נלחמים עם זה?
זה לא עניין של נלחמים עם זה, זאת אומרת, אם זה כבר קיים, אוקיי, אז קודם כל, צריך קודם כל להפסיק לראות דברים שאתם יודעים שהם מזיקים לכם. נניח,
רק לפני השינה או בכללי?
בכללי.
אבל אם אני נהנית מלראות את זה, אבל אז בלילה אני חולמת על זה.
יש דברים שנהנים גם לקחת סמים.
וואה, אז אתה אומר כל הסדרות פשע?
כל הסדרות פשע.
גם אם אני נהנית, מומלץ שלא.
להפחיד, לא היית אומר להיות כזה קיצוני, אבל סרטים שיש שם המון אלימות, הם משפיעים על הנפש שלנו, הם משפיעים על הלא מודע שלנו. הרבה מה אנחנו אוהבים לי את זה, כמו שאנשים אוהבים סמים, כמו שאנשים אוהבים לאכול המבורגר או סוכרים.
כי זה מה שמעניין.
זה מעניין, אבל השאלה אם זה בריא. ברור שזה מעניין. נכון, נכון שזה, זה יכול להיות מעניין, אבל השאלה אם זה בריא, מתברר שאחרי זה הטיפול, כמו שדיברנו מקודם על הנושא הזה של השפעת הסביבה, שנניח ההורים שלנו נניח אומרים לנו מילים קשות, משפילות, ואותו דבר גם הטלוויזיה יכולה להזיק לנו, כמו שההורים השפיעו לנו,
כן.
למרות שאנחנו אפילו אנשים מבוגרים, אבל זה מחלחל עמוק עמוק לתוך הלא מודע שלנו, וזה משתקף בדרך כלל בחלומות.
כן.
חד וחלק.
אז מומלץ, אם אני ככה מסכמת את הטיפ, ללכת לישון בשעה מספקת שתקבל את השש שעות שינה לפחות,
כן.
ולהימנע מדברים שיכולים להטריד אותנו בשינה, גם לחשוב על דברים חיוביים לפני שהולכים לישון.
יפה. עכשיו, יש נקודה שהיא כאן מאוד מאוד חשובה, זה נושא של ההתחככות מקרינה והצפת מידע, זה קשור גם לנושא של השינה.
כן, זהו, אנחנו מוקפים בזה, תקשיב. קרינה בכל מקום, אנחנו ישנים עם הטלפון, לרובנו יש טלוויזיה בחדר.
נכון.
בעבודה אנחנו מוקפים בכל דבר שפולט קרינה בערך, וגם נכון. מידע, מוצפים בהמון מידע.
אני אגיד לך, ברשותך אני אגיד את זה גם לצופים שלנו, שהנושא של, קודם כל יש טלוויזיה בחדר. אין, הטלוויזיה בסלון, והפלאפון שלי נשאר בסלון, לא לוקח אותו לחדר שלנו.
וואו.
אני גם מחבא אותו כעיקרון שעה לפני השינה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? קודם כל, בלילה חשוב
מאוד... ואם אתה צריך שעון מעורר? בעצם השעון עובד.
הוא עובד אפילו אם אתה משאיר אותו בסלון, אני שומע את הצלצול מצוין, כבר ב-4 לפנות בוקר, השעון כבר
מצלצל. אתה ממש גם מחבא אותו וגם משאיר בסלון.
כן, כן.
וטלוויזיה אין לך בחדר, אתה רואה בסלון, מחבא, הולך לישון.
יכולתי לשים טלוויזיה בחדר, אין שום בעיה, אבל אני בכוונה לא עושה, כי יש עניין שנקרא, אנחנו הרי ערניים בזכות הורמון הסרוטונין, זה מה שמשאיר אותנו ערניים.
כן.
אותה סרוטונין שהפסיכיאטרים נותנים על זה תרופות, כדי שבן אדם ישמור על, יתפקד. במחאות, יתפקד במהלך היום, בדרך כלל מה שעושה, מה עושות התרופות הפסיכיאטריות, מרדימות את הבן אדם. אז הוא במצב כזה של כמו איזה חצי זומבי כזה.
ישנוני.
חצי רשנוני, נכון. זה מה שעושות התקופות, כי משפיעות על הסרוטונין, על הורמון הערנות.
כן.
אז מה זה, איך אני בעצם מצליח להירדם? מה שנקרא, יש הורמון שנקרא הורמון המלטונין. מלטונין בעצם זה הורמון השינה. עכשיו, כדי שהורמון השינה יפעל דרך בלוטת האסטרובל, הוא משחרר בעצם את הורמון המלטונין, הוא בעצם מאפשר להירגע ולהירדם. עכשיו, כדי שזה יקרה, צריך להפחיד את האור. להפחיד את עוצמת האור, בלילה לא לשים אור חזק, כמו שכרגע יש לנו פה
כן,
את הפלורסנטים.
בשביל הצילום, ברור. כן.
הסיכוי לרדם דבר כזה.
אלא אם כן אתה ממש עייף.
אם אתה ממש גמור, אפילו קפאין לא עוזרת, אפילו קפאין אתה יכול לרדם, אבל כעיקרון צריך בלילה להימנע מקפאין.
כן.
להימנע מאור חזק, וכמובן פלאפון, להשתלט שעה לפני שנה, בלי פלאפון.
וואו, זה קשוח.
זה קשוח, אבל אין ברירה. אם אתה רוצה לישון, גם להיות פחות מוצף במידע, גם פחות מוצף באור, וגם לא לשתות דברים שהם גורמים לך להיות ערני, זה צריך לעשות את הדברים האלה. אחרי בזה אי אפשר להירדם. וכמובן יש אותם משפטי מפתח, שהם מאוד, גם מאוד חשובים כדי לישון, כדי לכוון את המחשבות שלנו לכיוון חיובי, ולא לישון ופתאום להתחיל לחלום דברים כן. סיוטים.
אני חושבת שגם הטלוויזיה יוצרת סוג של תלות. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, גם אם אני עייפה, אני חייבת להדליק את הטלוויזיה, אפילו בשביל החמש דקות, בשביל שהיא תרדים אותי. כאילו אני זקוקה לטלוויזיה שתרדים אותי, אנחנו נהיינו תלויים בה.
זו בדיוק הנקודה. לא רק שהטלוויזיה מציפה לנו אור, ומאשר אותנו עירנים, היא גם מציפה אותנו באינפורמציה, במידע. והמוח לא יכול לקלוט יותר מדי מידע. זה מבלבל אותו.
כן.
לדוגמה, כשאני כרגע מדבר, אני משתדל, זה לא תמיד קל, לדבר לאט ולהסביר כל דבר. כי הבן אדם שהם שמו לי, בטח בתחום מדעי המוח,
בטח.
פסיכולוגיה, אם אני לא מסביר שזה יהיה קוהרנטי, שזה יהיה הגיוני, הוא לא יגיד, אני לא מבין אותו, אז חבל על הזמן, אני אעבור למשהו אחר.
נכון.
חשוב מאוד להגיד פחות דברים, אבל דברים הגיוניים, החטא המוח לא מסוגל לקלוט. הוא לא מסוגל, כן. חד וחלק.
ומה משפיע על היכולת של המוח באמת ללמוד דברים?
אוקיי, הנושא של ללמוד דברים, הרי מה קורה? במוח יש לנו 100 מיליארד תאי עצב. 100 מיליארד תאי עצב זה משהו עצום. עכשיו, כל תאי עצב יש לו אלפי חיבורים. זה כמו סיבים אופטיים, אתם יודעים מה זה סיבים אופטיים?
כן, כן.
כשמכירים את זה מהאינטרנט, סיבים אופטיים.
נכון.
וככה זה נראה, דרך אגב, כשמצלמים זה נראה ממש סיבים אופטיים. זה אלפים כאלה שמתחברים, 100 מיליארד תאי עצב עם אלפי, זה מספר כמעט אינסופי. וכדי שהנורון, כדי שאתה עצב יפעל, אתה צריך לאתגר אותו. לאתגר אותו במידע חיצוני. לכן, תמיד ממליצים על אנשים מבוגרים, להמשיך ללמוד, לשחק שח, לשחק סודוקו, שיש דברים כאלה.
ממש ללמוד משחקים חדשים?
כל הזמן. וגם ללמוד, כל הזמן ללמוד דברים חדשים. ללמוד אפילו חוגים, נניח, בן אדם אפילו למד ריקוד. שלמד ריקוד.
זה סוג של אתגר למוח, נכון?
חייבים. אחרת, הנורונים פשוט, העצב פשוט מפסיקים לפעול.
אבל
אין, ההתחברות בין תא עצב אחד לשני מפסיקים להיווצר, ואז בעצם ברגע שאין התחברות בין תא עצב אחד לשני, הנורון בעצם מפסיק לפעול, כי הוא לא מקבל מידע. זה כמו רשתות חברתיות. תחשבי שלי, לי יש לי פייסבוק.
Okay.
אני אתמול העליתי איזשהו פוסט, שזה היה מה שנקרא כמו חומר נפץ.
למה? על מה דיברת על הפוסט?
כי אנשים התעוררו, התחילו כן, להגיד, אבל... אני לא מסכים, אני כן מסכים.
אז על מה היה הפוסט? בוא נפתח את זה קצת בכמה דקות.
הפוסט בעצם עסק, הוא עסק בעצם בתוצאות של הבחירות האחרונות.
טוב, זה נושא רגיש לכולנו.
זה נושא רגיש, נכון, נכון. והיו דעות לכאן ולשם.
ברור, כן, כי כל אחד מאיתנו.
וקישבתי גם עם השואה. הבאתי כמה תמונות מהשואה, יש כאילו, מה פתאום אתה מביא את השואה?
איך קישרת את זה לשואה עכשיו, אני סקרנית?
כי הסברתי שהרבה פעמים אנשים עושים, לוקחים את השואה כנושא, כדי לטעון נגד הצד השני של המפה, יש לנו שמאל וימין.
נכון.
אז כל אחד אומר שהשני הוא נאצי ואני בסדר גמור.
נכון.
וזה כמו כדור פינג פונג, זה עולה וחוזר. אני תמיד אומר, כשאני מעלה פוסט, אני לא בהכרח מאמין במה שאני מעלה, אלא אני מעלה תהיות, ואני מבקש מהציבור בעצם להשתתף
כן,
בדיון.
אולי גם נתחיל מזה שנפסיק לקרוא אחד לשני נאצים, כי זה מילה מאוד
נתחיל
קשה.
מזה.
נתחיל מזה. יש דרכים אחרות לכעוס אחד על השני.
אז מה אני מביא את הסיפור של הפוסט? הפוסט כן. זה המחשבות שלי. ומי זה החברים שלי בפייסבוק? יש לי בעצם משהו כמו 5,000 חברים, יש את המספר המקסימלי, וכל אחד מגיב. מי זה כל אחד? זה כמו את העצב שלי במוח.
כן.
כל אחד מגיב. עכשיו, אני יכול להיכנס, להיבהל מהתגובות, יכול לומר, תשמע, אתה תספר שויות, יכול לומר, דניאל, אני מסכים איתך. זה בעצם הוויכוחים שמתקיימים בתוך
כן.
התת מודע שלי, בתוך הלמודע שלי.
כן.
זה אותם ויכוחים שיש בפנים. עכשיו, אני בוחר את הפוסט שאני מעלה, אני גם בוחר מי יהיו החברים שלי בפייסבוק. אני יכול להניח אחד, נניח שמעליב, שמשפיל, אני יכול הרי לחסום אותו.
נכון, אבל יכול להיות בן אדם שהוא בטבע שלו לא באמת מעלי ומשפיל, אבל יש נושאים שמעוררים אצלו את הכעס הזה?
כן,
נושאים מאוד מסוימים כמו בחירות למשל?
נכון, נכון, אני הרבה פעמים...
כאילו זה לא מחייב שהבן אדם הזה הוא אלים או...
לא, לא, ממש לא. אני הרבה פעמים אומר, אני קורא לו בשמו הפרטי, אני קורא לו ידידי או חברי, קודם כל להרגיע אותו. יכול להיות שבמקרה כזה אתה צודק, במקרה אתה לא, אני אמרתי צריך לדבר. קודם כל צריך ליצור דיאלוג. אחת הבעיות שיש לנו כאן בגלל הבחירות האלה שהיו האחרונות, שאין דיאלוג בין הצדדים. כל אחד טוען שהוא צודק. ואומר השני שהוא לא צודק, וזה כמו כדור פינג פונג, זה חוזר מפה לשם. כן. והשורה התחתונה, אנחנו צריכים לחיות ביחד באותה מדינה.
בסוף כן. את...
ברור, חייבים למצוא איזשהו דיאלוג שמאפשר חיים משותפים. ואנחנו רואים את האנטגוניזם, את הניגודיות בין הצדדים, שכל אחד טוען שהשני הוא מכוער, והוא יפה, והשני מכוער. וזה חוזר חלילה. ואני מנסה בעצם להיות, זה קשה. הכי טוב זה להיות רדיקלי. אני שייך לצד הזה, לא מעניין אותי מה שקורה בצד השני.
אבל בסוף לא כולנו שייכים לאיזשהו צד, נכנסנו קצת לדיון פילוסופי עכשיו, אבל...
נכון, אבל זה מה שקורה במוח שלנו. זה בדיוק מה שקורה במוח שלנו.
אבל יש אפשרות לא להיות שייך לצד כלשהו?
אפשר להיות שייך לצד כלשהו, זה מומלץ, אבל לשמוע, להקשיב גם לשני, שהוא גם קיים.
גם אם אנחנו לא מסכימים.
גם אם אנחנו מסכימים.
נכון.
זה קשה. זה נקרא, יש איזה פילוסוף צרפתי שקוראים לו פרדריק לנואר, שאמר שהפילוסוף, אפילו אם הוא לא מסכים, אבל הוא מקשיב. בניגוד לאחד שהוא אומר, לא, יש את הדעה שלי, וזה לא מעניין אותי מה הדעה של השני. כן. זה קשה להיות פילוסוף, כי אתה בעצם שומע מהשני, ואתה צריך להפעיל יותר את התאים שלך במוח, כן. כי זה לא תמיד, זה לא בדיוק, לא בדיוק מתאים לדעות שלך, אבל אתה חייב אם אתה רוצה להיות אובייקטיבי. כמה שזה לא נוח לך, אבל זה חלק מאותה, אותו דיון סוער שקיים בתוך המוח,
כן.
של כל אחד.
נכון, אני חושבת שמאוד אחד. קשה להיות אובייקטיבי, כי לכולנו יש דעות בסוף.
נכון, נכון,
כן,
נכון,
נכון. נכון. יש עוד דברים שכדאי לציין שמשפיעים על היכולת שלנו ללמוד דברים?
אז הנושא של הלמידה, זה מתחיל קודם כל בגיל קטן, ילד לומד, כי ככה המוח שלו בעצם מתפתח.
כן.
אז הוא לומד חשבון, הוא לומד הנדסה, הוא לומד היסטוריה, הוא לומד המון דברים, וככה בעצם המוח שלו מתפתח, ככה תאי עצב שלו מתפתחים, נוצרת התקשרות בין התאים השונים, ולכן דרך אגב בלמידה, כי אני מורה כבר מעל 25 שנה, אנחנו לא תמיד מודעים מה שאנחנו אומרים לתלמידים, מה שאנחנו מלמדים, איך אנחנו מלמדים, ואיזה הערות אומרים לתלמידים, כמה שזה משפיע על הילד. אפילו אתה יכול להגיד הערה לתלמיד, או נזיפה לתלמיד, אתה לא יודע איזה נזק יכול להיגרם לו, והוא יזכור את זה כל החיים שלו.
וואו.
נכון. מורה צריך להיות קצת פסיכולוג. הוא לא יכול להיות מורה אם הוא לא קצת פסיכולוג. אוי ואבוי.
כן, כי הוא צריך לשמוע גם את הצרות של
נכון,
התלמידים.
נכון, נכון. אחד המרצים שלי, דרך אגב, קוראים לו גיל פריאנט, הוא פסיכולוג קליני, הוא נותן לנו הרצאה. זה לא הרצאה, זה היה קורס בעצם, קורס שנתי בפסיכולוגיה חיובית. הוא אמר, תשמע, אתם המורים, אני מרים לכם כובע. ולמה? כי אתם בעצם, אני עומד מול מטופל אחד, זה לא חוכמה, אלא גם אחד. הוא מדבר, בלה 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 בלה, ואתם עומדים מול 25-30 תלמידים, ועוד יש לכם כמה כיתות, ואתם צריכים להתמודד עם בעיות של תלמידים, כל אחד בעיות אחרות, חרדות, כעסים, ואחד משחק את עצמו כאילו שהוא הכי חכם, ואתה צריך להיות בעצם פסיכולוג של כיתה שלמה, זה הרבה יותר קשה. הוא אומר, אני מרים לכם קובע, אתם כן. המורים. הבעיה בארץ, אחת הבעיות הגדולות בארץ, זה שהפכו את ההוראה לקבלנות של בגרויות, ולא לקטע של החינוך, של הפדגוגיה, של איך להצמיח את הילד,
כן.
אלא יותר בקטע הזה שהישגיות, אם הוא יסר במבחנים.
כן, כי יש תחרויות בין בתי ספר, איזה בית ספר מספק את הציונים הכי טובים, אז עסוקים בלהשיג את הציונים ולא ללמד את התלמידים.
בדיוק, נכון.
איך פותרים את זה לדעתך בתור מורה, בתור מישהו שהוא חלק מהמערכת?
אז היום הם קוראים לזה למידה משמעותית, שזה תלוי מה זה נקרא למידה משמעותית, שהילדים יעסקו יותר בעבודות חקר, השאלה אם באמת עוסקים בעבודות חקר. אני היום שואל תלמידים שאלות בנושא ספרות, בהמון ספרים, שאני כשהייתי קטן הייתי חייב לקרוא אותם, הם כן. לא קראו אותם, אין להם מושג בכלל על מה, מה אני מדבר, זה היום זה טיק טוקים ודברים כאלה.
כן, 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 המון מידע שמציף אותם, כמו שהזכרנו קודם, הם מוצפים בהמון מידע אחר.
המון מידע שברובו הוא לא מועיל לבריאות, בריאות הנפש.
השאלה אם יש דרך להילחם בזה, כי זה רק הולך ונהיה עוד רשת חברתית, עוד...
אז אני חושב שהתקשורת, התקשורת הממלכתית, הערוצים שאנחנו יכולים בעצם לתרום בזה הרבה, זאת אומרת חייב להיות איזשהו קשר יותר הדוק בין משרד החינוך לערוצים השונים, להשקיע בזה כסף, למסרים שהם מעבירים לציבור, בעיקר לציבור הילדים, מה תורם להם מבחינת הלמידה, מבחינת הסקרנות, לפתח את הסקרנות, היכולת לגרות להם את הסקרנות, שידמדו המון דברים בהמון נושאים, והנושאים לא חסרים.
כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך מורידים לחץ נפשי? השאלה הגדולה.
השאלה הגדולה, עברתי על זה התמחות, אחד המרצים שלי, לימד אותי איך לנשום נכון. מה שקורה בעצם, התינוק שהוא נולד, הוא נושם בשלושה שלבים. הוא מתחיל לנשום מהבטן, ורואים את זה, צילמו ילדים איך הם נושמים, הבטן מתנפחת, האוויר עובר מהבטן לריאות, ומהריאות זה עולה למוח. וככה בעצם הוא מספק חמצן למוח.
וזה מרגיע.
וזה מרגיע, ברור, כן. עכשיו, מה שקורה בשלב יותר מאוחר, אנשים מפסיקים לנשום מהבטן. נושמים רק מהריאות. אז זה לא נשימה מלאה, זה נשימה חלקית. ואז בעצם למוח מגיע מעט מאוד חמצן.
כן.
וכאן מתחילות הבעיות.
כן.
אז הרעיון זה לעשות את התרגילים, בדרך כלל אלה שעוסקים, היוגי, אלה שעוסקים בתרגילי יוגה, הם נושמים, תשימי להם, תמיד נושמים, מתחילים מהבטן, מנפחים את הבטן, מהבטן לריאות, מהריאות, מעבירים את החמצן למוח.
כן.
וזה התרגילים הכי טובים. לנשום דרך האף ולנשוף דרך הפה כדי להוציא את הפחמן, את ה-CO2.
יש עוד איזשהו טיפ שאפשר לתת לצופים שלנו שסובלים מלחץ נפשי, שבו מי לא סובל מלחץ נפשי היום? זאת השאלה, מי לא סובל?
התרגילים האלה חייבים להיות, אמרתי את זה בתחילת השיחה שלנו, במעט מאוד, להפחית את האור, האור מאוד מאוד מפריע, וגם הקולות, הרעשים. כמה שפחות רעשים, אם בכלל בלי רעשים, וכמובן כמה שפחות אור מאומם, כמה שפחות אור, כדי להיות מרוכזים עם עצמנו, ואת בעצם לעשות את התרגילים בצורה הכי טובה, ושהם יהיו הכי יעילים.
כן.
הכי טוב זה היה לעלות לאיזה פסגת הר, אבל לא כל אחד יכול לעלות לפסגת הר, ולעשות את התרגילים, לשבת על איזה סלע מול הנוף, ולעשות, זה הצורה הכי טובה.
ואם אני מסתכלת על טווח רחוק, איך בכללי להוריד את המתחים שאנחנו סובלים מהם? בחיים. אם לאמץ גישה כלשהי לחיים, גישה אחרת, התנהלות אחרת, שנהיה פחות לחוצים כבני אדם.
יופי, אז לכן אני מיניתי כאן 10 עצות, והעצה הזאת זה העצה העשירית והיא הכי חשובה, שהיא מותנית בעצם במצב של, אמרתי, מצב של להפחית את האור, להפחית את הרעשים, ולעשות את התרגילי נשימות האלה, וזה הכי טוב.
אז בואו נעשה עכשיו לצופים שלנו סיכום עם המצגת, באמת עם כל העצות.
יפה, בואו נראה את זה במצגת, בואו נראה. עכשיו,
בואו נתחיל גם עם העצות של הפרק הקודם, פשוט בכותרות, אלה העצות.
יפה מאוד. אז דיברנו קודם כל על נושא של התזונה, הסברנו על נושא של תזונה שהיא בריאה, שמשפיע גם על הגוף וגם על הנפש. הסברנו גם בעצם שהשמנה, השמנת יתר, גם בצורה עקיפה, גם פוגעת בנו, גם על הדימוי האישי שלנו, כי אנשים דרכה שהם בעצם סובלים מהשמנה, הם נכנסים אחרי זה למצב של תסביכים.
נכון.
דיברנו אחרי זה על הנושא הזה של נושא של איתור מחשבות, נושא של מחשבות, נושא של עיוותי חשיבה, שזו גם נקודה מאוד מאוד חשובה. אחרי זה דיברנו על הנושא הזה של פעילות פיזית, להפעיל את הגוף ובעיקר את הלב, כי הלב בעצם הוא זה שמספק חמצן למוח,
כן.
ובעצם מאפשר בעצם תפקוד תקין ונכון, כמובן שהוא משפיע גם על המטאבוליזם, כלומר על חילופי החומרים בגוף, וכמובן ככל שנעשה, אם נעשה כל יום חצי שעה הליכה, זה מצוין, וגם שחייה מאוד בריא, כל אחד יכול לבחור לו סוג פעילות שעושה לו טוב לגוף ולנפש. נושא של הוויטמינים ומינרלים, על זה גם דיברנו. כמובן שזה מותנה בבדיקות דם, כי לא כל אחד זקוק, נניח יש כדי שיש להם עודף בוויטמין B12, או עודף בוויטמין C, או עודף בברזל.
כן.
אז לא צריכים לקחת תוספי ברזל. ולכן, קודם כל עושים בדיקות דם, ומתייעצים עם הרופא, או הדיאטטן, או דיאטטנית, לדעת איזה סוגי ויטמינים ומינרלים לקחת, וכמובן באיזה צורה, אם זה בצורה של נוזל, אבקה, או כדורים.
כן.
דיברנו על הנושא הזה של ניכור חברתי, שזה אחד הגורמים העיקריים לסטרס, זה מתחיל כבר מגיל קטן, השפעת ההורים, השפעת החברה, השפעת הבית ספר.
אל תיקחו ללב כל מה כל מה שאומרים לכם.
בדיוק, כן, עלו לקחת ללב. אני אדבר באחת הראיונות הבאים על נושא של המגדלה, בלוקת השקד, שבעצם הוא זה שבעצם מבסט את הרגשות שלנו, לא לקחת ללב כל דבר, כי כולנו בני אדם.
כן.
ברעיון השישי דיברנו על הנושא הזה של השפעת הסביבה הטבעית, זה חינם. לטייל בטבע, לטייל בהר, ביער, זה בחינם, זה לא עולה כסף, וזה דבר שהוא הכי מועיל.
וקצת אוויר טוב לא יזיק לגוף
נכון,
שלנו.
נכון, זה בו. חמצן טרי, כי עיקרון שאתה נמצא בער, ביער, זה, אתה נושם שם אוויר, מה שנקרא אוקסיג'ן, חמצן נכון. טרי, בריא, וזה גם מרגיע אותך, זה מרגיע אותך הכי טוב. דיברנו על הנושא הזה של השינה, להיות רגוע, נושא של להעלות את, את הורמון המלטונין, ולהוריד את רמת הסרוטונין, שזה הורמון הערנות, כדי לישון בצורה המיטבית, כמה להיות רגועים בשינה, להתנתק, אמרתי, גם מהטלוויזיה וגם מהטלפון לפחות שעה לפני השינה. זה קשה, כי כל אנשים בערב אוהבים לנשנש ולראות טלוויזיה, או
לגלול באינסטגרם, פייסבוק, כולנו עושים את זה, כן.
זה קטסטרופה, אני אומר לאנשים, זה קטסטרופה, ואל תבכו אחרי זה שאתם לא מצליחים להירדם, כי אתם כל הזמן במתח, אם ענו לכם על הטיק טוק,
נכון,
או על הוואטסאפ, או
נכון.
על האינסטגרם, וזה זה, זה פיתוי גדול, אבל אנחנו חייבים להתנתק לפחות שעה לפני השינה, כמה שזה קשה, אבל אם אתם רוצים להיות בריאים, זה מומלץ.
כן.
אני בא לנושא הזה שאני יכולת ללמוד דברים, כל הזמן ללמוד דברים חדשים.
תאתגרו את המוח.
נכון, אני כל יום שומע הרצאות, כל יום שומע, קורא ספרים, קורא מאמרים, כל יום, אני עשיתי דוקטורט לפני 30 שנה, אני מדבר עם רופאים ועם פסיכולוגים, במלוא הצניעות, אני אומר להם דברים שאני גיליתי, הם אומרים, אני לא יודעת את זה.
כאילו,
לא ממשיכים להתעניין, וזה בעיה, כן. אתה חייב להתעדכן, כי כל יום מגלים דברים חדשים, כל יום מגלים דברים חדשים, ואתה חייב להיות כל הזמן על המשמר, להקשיב לגילויים החדשים שיש היום. וכמובן האחרון, דיברנו על נושא הזה של הורדת הלחץ הנפשי.
הנשימות.
ותרגול נשימות. נושא הנשימות זה דבר מאוד חשוב.
להתחיל מהבטן, למדתי.
מהבטן לריאות, מהריאות למוח, לנשום נכון, כי אנשים לא יודעים לנשום נכון, וקצב הנשימות שלנו קובע בעצם, אם אנחנו נהיה בסטרס או לא נהיה בסטרס.
וואו.
טוב.
כן. אז אלה היו עשרת הטיפים המאוד חשובים. אנחנו נמשיך לדבר עם דניאל על עוד נושאים שקשורים למוח, לגוף, לנפש שלנו. אז תמשיכו לצפות בפודקאסט המרתק שלו, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.